אז הוא מגיע לשם, אז הוא צריך להתחיל לחפש באיזה אופן אפשר לגלות את האלוקים בתוך רומי, ולגרום לכך שהאלוקים יהיה אלוקים גם ברומי, לא רק שהוא יהיה שם, אלא שהוא יהיה שם אלוקים. זה הרי כל העניין. זה מעניין, יש הביטוי הזה, היכן אלוקיך, זה בעצם ביטוי תנ"כי, בתנ"ך כתוב היה אלוקיך, בתהילים. יש, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום היה אלוקיך. אז יש, הפירוש הפשוט הוא שבאים כל מיני טיפוסים לא סימפתיים ואומרים לי, כל היום הם אומרים לי, נו, איפה האלוקים שלך? אבל יש פירוש אחר, יש פירוש, חסידים אמרו פירוש הפוך. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, אני בוכה על כך שאומרים לי מלמעלה, יש איזה קול קורא מן השמיים, איזה בת קול שצועקת לי, כל היום היה אלוקיך. בסדר, אני האלוקים שלך כשאתה מתפלל, אבל איפה אני האלוקים שלך כל היום? כל היום היה אלוקיך, אין לך אלוקים כל היום. ברגע שאתה סודר, אתה גומר את התפילה שלך, את ההתבודדות שלך, את ה... אז אתה כל היום, אתה, אין לך תודעה של אלוקים. אלוקים בכל מקום ובכל זמן ובכל מצב. כל היום היה אלוקיך. זאת אומרת, לפי זה, לפי הפירוש הזה, הדרשת חז"ל הזאת, שאם יבוא אדם ויאמר לך, איכן אלוקיך, או היה אלוקיך, אני לא זוכר איך כתוב שם. זאת אומרת, במילים אחרות, בא מישהו שמצד אחד הוא מחפש, מצד שני, בתוך הקול שלו, דרך הדיבורים שלו, יש איזשהו דיבור שמגיע מלמעלה. הרבה פעמים, דיברנו על זה כמה פעמים, שבן אדם הולך ושומע, הוא שומע שני אנשים מדברים ביניהם, אבל בעצם הוא מרגיש שזה היה מכוון אליו. רק, והוא בדיוק היה צריך לעבור שם. עכשיו בא בן אדם ואומר, איפה האלוקים שלך? הוא בא לחפש. הוא אומר, זה כאילו שהוא אומר, בוודאי אצלך בלב יש את האלוקים, תראה לי אותו, אני רוצה שגם לי יהיה. הוא בא בתמימות, הוא לא בא עם איזשהו ממד של תביעה או של דרישה או של ציניות או של לעג. לא, איפה אלוקיך? אבל האמת שאם בן אדם מקשיב טוב למה שמתחבא מאחורי המילים האלה, אז הוא מבין שהיהודי הזה שבא לשאול אותו, איפה אלוקיך, או הגוי, אני לא יודע, מישהו שבא לשאול, הוא בעצם, הוא שליח. ומלמעלה צועקים לו, איפה אלוקיך? וכמו הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, בתחילת בראשית, אייכה, איפה אתה? אז כאן השאלה היא שאלה הפוכה. יש גם שאלה, איפה אני? אנחנו נפגוש בהמשך. שהשני למלכות בהמשך הסיפור הוא מתעורר מהשינה שלו והוא שואל, איכן אני בעולם? השאלה איפה אני, וכששואלים מלמעלה איפה אתה, זאת בעצם אותה שאלה. גם כשאדם שואל את עצמו איפה אני, אז בעצם חיוונו אותו מלמעלה, זיכו אותו שישאל את השאלה הזו. אבל יש לפעמים שהשאלה היא עוד יותר, השאלה היא לא איפה אתה, איפה האלוקים שלך? אתה הרי כביכול באופן רשמי, במרכאות, אתה יהודי ירא שמיים ויש לך אלוקים, אז איפה הוא? עוד יותר, לא, הוא לא שואל אותו, הוא לא בא לשאול אותי איפה האלוקים, הוא שואל אותי איפה האלוקים שלך. זה שיש אלוקים באופן כללי, בסדר, כולם מסכימים שיש, אבל איפה הוא אצלך? האלוקים שלך עדיין לא יתגלה. אנחנו נראה את ההשלכות של כל הסיפור הזה של הפסוק היה אלוקיך ושל דרשת חז"ל לכאן אלוקיך בתוך הסיפור פה עוד מעט. כמעט כל הפרטים נמצאים. אז קודם כל זה בא לעורר אותנו. עכשיו, מה שאנחנו יודעים, מה שהוא לא יודע, יש איזה, זה לא אנחנו והוא, זאת אומרת יש כאן שני אנשים, אחד שואל ואחד עונה, זה כמו תלמיד ורב. הרב גם כן לא נמצא הרבה יותר רחוק מאשר התלמיד, הוא גם לא הלך את הדרך עד הסוף, אבל הוא יודע משהו אחד שהתלמיד לא יודע. התלמיד מחפש את האלוקים, הוא מחפש אותו כמו שאומרים, תראה לי, אולי תראה לי איזה ישיבה, איזה בית מדרש, איזה ספר טוב, איזה משהו. אז הרב עונה לו, הכל טוב, הכל טוב ויפה, אבל תדע לך שהאלוקים נמצא בכל מקום. אתה מחפש אותו פה, הוא יכול להיות שהוא פה מאחורי הגב שלך. הוא תמיד נמצא. התפיסה שלך שאתה צריך לחפש אותו באיזשהו מקום, ועכשיו ופה, כאן, אתה לא יכול למצוא אותו, היא לא נכונה. אתה יכול להתחיל מעכשיו. עוד לפני שמצאת את הספר, לפני שמצאת את החבר, לפני שמצאת... הרגע, הוא נמצא. אתה רק צריך לדעת שהוא נמצא. אבל אחרי שאני כבר יודע שהוא נמצא, פה כבר גם אותו אחד שעונה, הרב, הוא גם כן תקוע. הוא נמצא, אבל אתה בעצמך אומר שהוא נמצא אפילו בכרך גדול של רומי. אז מדוע אנשי רומי הם עדיין רומאים? זאת אומרת, למה הם מתנהגים כרומאים? מדוע אין להם את התודעה אם הוא נמצא שם? זאת אומרת שאנחנו תקועים באיזשהו מצב שאפילו כשאנחנו יודעים איפה המלכות נמצאת, אנחנו עדיין לא הפכנו אותה לדבר המרכזי. ואפילו אם אנחנו הפכנו אותה לדבר המרכזי באינטלקט שלנו, אבל ברגש עדיין לא הפכנו אותה לדבר. מבחינת החיים, כל היום, כל היום היה אלוקיך. ודאי, אני יודע, הרומאים ביום ראשון הולכים לכנסייה, יש להם שם את האלוקים, ברבון מוגבל, מ-9 עד 11. אחר כך ממשיכים לגנוב. אבל שיהיה כל היום, כל היום אלוקיך, זה כבר, אנחנו מסתכלים על זה כחזון אחרית הימים, זה מין אוטופיה, כן? זה התגלות המלכות לגמרי. זה בעצם היה אמור להיות עכשיו, עולם על מילואו נברא. אנחנו קלקלנו, אנחנו יכולים למצוא את זה, שאלוקיך יהיה כל היום ובכל מקום אלוקיך. וזה בעצם כל הסיפור פה. מה שיש כאן בסיפור זה בדיוק כל השלבים. קודם כל, הבת מלך נאבדה ולא יודעים איפה היא, וכשלא יודעים איפה היא אז מחפשים, אף אחד לא יודע איפה היא נמצאת. אז בהתחלה מתחילים לחפש בשדות, ביערים, דיברנו על זה. בכל המחשבות והדיבורים וכל אלה שלא יוצרים קשר עם בני אדם, להפך. יש מצוות ומעשים טובים שהם גורמים לאדם להיות מה שיותר מופנם. יש כאלה הפוכים. אבל בהתחלה כשאני מתחיל לחפש, היות שאני מאוד מאוד תפוס בממלכת בני אדם ומאוד מתרשם מזה, וזה חלק כזה, כל היום שלי מסתובב מסביב אני יודע מה, לכל מיני ממלכות של בני אדם, זה מאוד מאוד מרשים. אז צריך להיפטר מזה, אז הולכים לשדות, הולכים ליערים, הולכים מתרחקים מזה, אבל בסוף כשנמצאים שם אז מרגישים שבעצם את אלוקיך צריך לחפש בכרך של רומי. הוא הולך, הוא רואה שביל מן הצד, הסברנו בריחות מה זה העניין של שביל מן הצד, זה ההתבודדות. אבל בסוף, מה הוא אומר? שבסוף השביל אולי הוא יגיע למקום יישוב. המקום יישוב זה כרך גדול של רומי, זאת אומרת הוא מגיע לא סתם ליישוב, הוא מגיע למקום לא טוב. הוא מגיע לממלכה של הסתרה אחרה, ושם המלכות היא בגלות. היא המלכה של המלך, של המלך התמה. נו, אז עכשיו הוא הגיע כבר לזה שאלוקיך נמצא בכרך גדול של רומי. זהו, הוא כבר עבר מהשלב הזה של לשאול לכאן אלוקיך, כבר קיבל את התשובה, אלוקיך בכרך גדול של רומי. אבל הכרך גדול של רומי הוא מקום לא טוב, צריך לקחת את המלכה הזאת שהיא נמצאת בתוך ההיררכיה המלכותית של הסתרה אחרה, והיא לא מתפקדת שם כבת המלך האמיתי. לא קוראים לה בת מלך, איך שפוגשים אותה, הוא מתאר את המפגש, אז הוא מתאר שהיה שם שמחה גדולה כי המלכה הגיעה, היא נקראת מלכה. יש הבדל גדול אם היא נקראת מלכה או בת מלך. אם היא נקראת בת מלך כמו בתחילת הסיפור, היא הבת של המלך האמיתי הרי. אבל אם היא נקראת מלכה, של מי היא מלכה? של המלך הקליפתי הזה. זאת אומרת שהיא בגלות, שהחלק הגלוי, הדומיננטי, מה שרואים בה, זאת אומרת, הכרך גדול של רומי, באמת אני יודע, מבחינה השקפתית, אני יודע שבלי אלוקים הוא לא יכול להתקיים, אבל אם אני אכנס לכרך גדול של רומי, עם ההשקפה הזאת ביחד, אם זה עדיין לא בלב שלי, אני כמו ילד טוב, אני אשחף אחרי מעשיהם של בני רומי, והפילוסופיה שלי תישאר תקועה באיזה מחברת ישנה מימי הבחרות, באיזה פינה מעלה האבק, זה לא יעזור לי שום דבר. ברומא אני אתנהג כרומאי, בדיוק כמו הפתגם. זה לא יעזור לי. כדי שאני אמצא את האלוקים בכרך גדול של רומי, ושיהיה כוח להפוך את הכרך גדול של רומי ל... רומי יכול להיות רמאות ויכול להיות רוממות. זה חומר גלם, אפשר לשנות את זה לכל כיוון. אז זה דווקא מתי שהעובדה שהאלוקים בכרך גדול של רומי נכנסה בתוך הלב שלי. זה בלב שלי כבר. עכשיו אני מקבל הדרכה, וזה נראה בסיפור, מה אני צריך לעשות כדי שזה ייכנס לי ללב. ואחר כך, על ידי זה אפשר לקרב את כל בני העולם למלכות האמיתית.
מה המשמעות?
המושג הזה שבן אדם אומר אני אמלוך, אני המלך, יש לו את התאווה למלוך לא כנציג של הקדוש ברוך הוא. יש ברמב״ם כמה פעמים שהוא כותב שהמלך, בעצם זה פסוק בתנ״ך, על שלמה כתוב וישב שלמה על כיסא, וכתוב שם את השם המפורש, על כיסאו של השם יושב שלמה. זה, מצד אחד זה ביטוי מאוד מאוד יומרני, ככה זה נראה, אבל אם מסתכלים יותר לעומק, אז להפך, שלמה נמצא שם כנציג בלבד. הרמב״ם אומר שהמלך זה כמו הלב של כל ישראל, הוא לא מרגיש את עצמו כהם העבדים שלו, הם האיברים שלו, והלב זה המקום שבו זה איבר שהנשמה תלויה בו, אחד מהמקומות שהנשמה מהירה. זה נקרא שהמלכות היא באמת מלכות שאנחנו פוגשים אותה בחיי היום יום, אבל היא עדיין מלכות שמיים. כשהמלכות הזאת עצמה, הרי החריזמה של המלך, הכושר ההנהגה שלו, הם נמצאים, אבל כשהוא לוקח אותם לעצמו והוא לא מרגיש שהוא נציג, אז המלכות בגלות, היא לא במקום הנכון שלה. אנחנו רואים בספר מלכים, זה הספר של המלכות בעצם, אנחנו רואים שהדבר מעניין, המלכים של אז היה להם השפעה טוטלית על הציבור, משהו, השפעה רוחנית. כשהמלך היה מלך ישר וטוב, אז כולם הלכו אחריו. וכשהמלך היה מלך שהלך אחרי אלוהי ארם, יש שם כל מיני סיפורים, אז כולם הלכו אחריו גם כן. וזה בדיוק, זה ההבדל, איך הוא ראה את עצמו. איפה הפסקנו בפנים? מישהו זוכר? ככה, אני צריך איזה מישהו שיזכיר לי. יש לי בבית דפוס אחר, זה העימוד. מי שהיה בפעם האחרונה. כן, אז זהו, זה סוף קטע. אוקיי. אחר כך ראה מבצר, וכמה חיילות היו עומדים שם סביבו. חיילות זה קבוצות של חיילים, זה התרגום של המילה ביידיש. זאת אומרת שזה לא כמה בודדים, זה הרבה, זה מערך שלם של כוחות בצורה מסודרת ויפה. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החיילות, והיה מתיירה מפני החיילות פן לא יניחו להיכנס. זאת אומרת, בעצם שני דברים עקבו אותו. יש פחד אחד, הוא לא יכול להיכנס כי עומדים שם ולא נותנים להיכנס. הדבר השני, היופי שמסביב מרתק אותנו, שאנחנו לא רוצים להיכנס פנימה, אנחנו נתפסים לחיצוניות. יש במשל של הבעל שם טוב על שבעת החומות שהמלך מקיף את עצמו, אז אחד מהפרטים של המשל זה שבין חומה לחומה יש אנשים שמחלקים מתנות, ומי שכבר עבר את החומה והוא ראה שהיא אחיזת עיניים וכל זה, וכבר עבר חומה אחת, אז הוא מקבל מתנות, הוא מקבל צלשים, ואז הוא הולך הביתה, הוא כבר אין לו מוטיבציה לעבור הלאה, כי הוא כבר קיבל את מה שמגיע לו. עד שבא בן מלך ואומר, אותי לא מעניין המתנות, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה לראות את האבא שלי. ואז הוא עובר את כל החומות. זה המשל של הבעל שם טוב. כאן גם, מצד אחד זה מפחיד, יש שם דברים מפחידים, שם בין החומות, במשל של הבעל שם טוב, בין החומות יש אריות ונמרים, שכשעוברים לידם אז רואים שזה פוחלצים, אבל מרחוק חושבים שזה אמיתי. למשל, על כל העניין של התקרבות להשם יתברך, עד כמה שזה נראה שזה קשה, ואחרי שעוברים את זה רואים שזה בעצם לא היה שום דבר. פה גם מצד אחד, איכשהו בא, אז הוא רואה יופי נפלא, מבחוץ, מאוד יפה, מה פתאום שהוא ייכנס, הוא יעמוד ויסתכל ויתרשם, הוא צריך להתגבר על זה. דבר שני, הוא צריך להתגבר על הפחד. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה. זה אחד מהלימודים הכי גדולים שיש בספר, לא רק בסיפור. זה הביטוי הזה של אלך ואנסה. אנחנו לא אוהבים לנסות. אולי נקשב. ואז נקבל מעצמנו ציון לא טוב. ואנחנו צריכים ציון טוב, תמיד. מהגן, אנחנו מחפשים כל הזמן את הציון הטוב. ולא לרצות לנסות, הרבה פעמים זה נראה לנו כעקשנות. אומרים בן אדם תנסה מה אכפת לך, האמת שזה לא עקשנות, זה פחד. יש רתיעה מלנסות. אבל זה בדיוק ההבדל בין, אם אתם זוכרים, דיברנו שבוע שעבר, דיברנו על זה בעריכות, וצריך לדבר על זה הרבה. כמה שדיברנו זה עוד היה טיפה מן הים. כתוב קודם שהשני למלכות הלך לחפש אותה בגלל שהוא ראה שהמלך מצטער. מה צריך להוסיף את הסיבה הזאת? יש עוד סיבות למה לחפש. אפשר להפוך להיות גיבור לאומי, המלך מצטער, אז כנראה שאפשר פה, אפשר לתפוס טרמפ על משהו, אפשר להציל את המצב, אפשר להיות משהו, מי יודע מה. לא, הוא הלך, לא היה לו שום פנייה לעצמו, הוא לא חשב על עצמו. המלך מצטער. אם אחד הולך בצורה כזאת שהמלך מצטער שהוא לא חושב על עצמו, אותו אחד גם לא מנסה לא מפחד לחפש, לנסות. אדם שלא חושב על עצמו, על הכבוד שלו, על ההצלחה שלו, לא מפחד לנסות. הוא ינסה. מה הוא יכול להפסיד? אחד שחושש לתוצאות, מה יגידו עליו, מה אני אגיד על עצמי, לנסות? אוי, לא רוצה לנסות בכלל. אלך ואנסה. וישיר הסוס, זה כמובן שאם הסוס לא ייתנו לו להיכנס לתוך בניין, יכול להיות, יש מישהו כאן הזכיר את זה, שהסוס לפעמים מראה על גאווה. אנחנו הסברנו שהסוס זה הגוף, אבל יש לפעמים שצריך לשים בצד את כל ה... כמו שאומרים, זה גופה שאומר אלך ואנסה, אז הוא משאיר את הסוס. צריך להשאיר את כל הפניות, את כל מה שנוגע לו, את כל... ישאיר את הסוס והלך למבצר. והיו מניחים אותו ולא עקבו כלל. למה באמת הם הניחו אותו? למה הם לא עקבו אותו? הם עומדים שם לשמור. איך הם מכניסים בן אדם ולא עקבו אותו? היה לנו בסיפור הקודם שקראנו על הברגר ואני, אז שם הוא נכנס במהירות כזאת שלא הספיקו לעצור אותו, הם התבלבלו ממנו. הוא יצא גם במהירות כזאת, אחר כך התחילו לחפש אותו. פה הוא נכנס בנחת ואף אחד לא... מה העניין פה? מה זה מרמז? מה שאני חושב שהם לא ראו אותו בכלל. הם הרי החילות של הסתרא אחרא. כשהם פוגשים דבר אמיתי, הם בכלל לא מזהים אותו, הם לא רואים, הוא הופך להיות שקוף. שקר יכול להתחבר עם שקר, תדמית יכולה להתחבר עם תדמית. אבל בן אדם, באמת, תיקחו בן אדם שהוא שקוע בקליפה של עצמו, שקוע רק בתדמית, רק בזה. כשהוא רואה מישהו מאוד אמיתי, אז הוא מיד מזהה שהוא מציג הצגות. זה שהוא באמת... מה?
אם הוא היה מפחד, הם היו פתאום רואים אותו.
לא הבנתי.
אם הוא היה פוחד,
הם היו רואים אותו, כן. הוא פחד, אבל הוא ניסה. זאת אומרת, אם הוא היה דואג להצלחה שלו, הם היו פתאום רואים אותו. כן. כי אז, כן, אם הוא היה בא עם הסוס, היו רואים אותו. כי את הסוס הם כן יכלו לראות. זאת אומרת, ברגע שזה ברמה שלהם, מדובר כרי על כוחות רוחניים. אני לא יכול לראות עולם שהוא מעליי, או שהוא אחרת ממני באופן מוחלט. אני פשוט לא רואה אותו. הוא לא קיים באותו מישור שאני קיים. הם לא רואים אותו, אז היה, ולא עיכבו כלל. וזה לימוד גדול גם בשבילנו. הרבה פעמים יש לנו עיכובים, אנחנו צריכים לדעת למה יש לנו את העיכובים. המעכבים רואים אותנו. אם אנחנו נהיה אמיתיים עד הסוף, לא יהיה לנו עיכובים, כי אף אחד לא יכול לראות אותנו. זה פלא נפלא. והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. הוא בא לפלטין אחד וראה שישב שם המלך באתרה. הוא יבוא למלך כזה, אבל זה מלך שהוא יושב שם, זה המקום שלו. וכמה חיילות שם וכמה משוררים בחילים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאוד. יש את היופי של 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 מה שיש שם, יש יופי בכל עולם. אחר כך היא אומרת לו שזה מקום לא טוב. זהו, בכלל הביטוי שם זה כך כתוב, יש זה ויש שם, זה מראה על הקדושה ושם מראה על, אנחנו צריכים להיות קרובים לזה ורחוקים מהשם, עוד סיפור. וראה שישב שם המלך באתרה וכמה חילות שם וכמה משוררים בחילים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאוד. בעצם זה פסוק כמו שאמרתי לך לפני רגע, כתוב ויקשת משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרישנו בכל לבבך ובכל נפשך. אז זה הביטוי, ויקשת משם. הרי למה השם אלוקיך נאבד ממך? כי חטאת. אז אתה מחפש לעשות חשבון מכל הדברים הלא טובים שעשית ולהתחרט, ואז אתה מוצא אותו. אז השם הוא ביטוי על דברים שליליים, ככה כתוב, זה פירוש שכתוב. והמלך ושום אחד מהם לא שאלו הוא כלל, הם כאילו לא בכלל לא פגשו אותו. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים ועמד ואכל. זה עניין של עבודה של אכילה, שימו לב את הביטוי, ועמד ואכל והלך ושחט. מה זה? זה הבדל גדול בין לעמוד לבין ללכת. יש בתנך אצל זכריה הנביא, יש באחת הנבואות של זכריה, אני חושב שזה קרוב יותר לסוף הספר, יש לו נבואה שהוא מדבר אל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, הוא אומר לו, הוא מראה לו מחזה שלם של מלאכים, הוא אומר לו, ואתה אם את בריתי תשמור וכו' וכו', אני לא זוכר בדיוק את כל ה... אז הוא אומר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאכים נקראים עומדים, כך כתוב במדרש על עצי שיטים עומדים, שהמשכן הוא מרמז על מעשה בראשית. למטה עצי שיטים עומדים, למעלה שרפים עומדים, זה פסוק בישעיהו, שרפים עומדים. זאת אומרת, המלאכים נקראים עומדים, בני אדם נקראים מהלכים, בתנאי שהם את בריתי תשמור וכל זה. מה ההבדל? אומרים שמלאך נמצא כל הזמן על דרגה אחת ואדם יכול לעלות מדרגה לדרגה. זה לא בדיוק כך שהמלאך כל הזמן בדרגה אחת. אין יצור בעולם שנשאר כל הזמן בדרגה אחת, הכל כל הזמן מתפתח. הכוונה היא שהמלאך לא יכול לעבור מפאזה לפאזה, הוא לא יכול לעבור מעולם לעולם. בתוך אותו עולם שהוא נמצא בו, מדבר עולם מבחינה רוחנית, בתוך אותה תפיסה למשל של זמן, בתוך אותה תפיסה של מרחב, שזה מרחב רוחני וזמן רוחני, אבל בתוך אותה תפיסה יכול להתקדם, יכול להרגיש יותר את הקדושה, את האור. אבל לעבור ממהות כזאת למהות שונה לחלוטין, לא שייך אצל מלאך. כי המלאך נברא בתוך העולם, הוא חלק מהעולם, הוא לא יכול לצאת ממנו. האדם הוא לא נברא כחלק מאיזשהו עולם. האדם שייך שיהיה בכל העולמות, ואם לומדים בקבלה יש בעומק, אז בו זמנית האדם נמצא בכל העולמות. כי זה שהנשמה יורדת לעולם שלנו, מתלבשת בגוף, זה קצה של קרחון, זה לא הכל. חלק מהתודעה שלנו נמצאת עכשיו בעולמות עליונים שהם למעלה מהמושגים של הזמן והמקום שלנו וכל זה. ולכן הרבה פעמים נפתח לבן אדם דברים שהם בכלל שייכים למקום אחר לגמרי. זה מעין נבואה, זה לא ממש נבואה, אבל יש פסוק, נשמת אדם תלמדנו, כתוב שזה יותר גבוה מגילוי אליהו. כי גילוי אליהו, אז אליהו יורד גם מבחינה רוחנית, אבל הוא יורד עד להשגה שלנו, שאנחנו נוכל להשיג, שנשמת אדם תלמדנו, אז נפתח לו פתח מהנשמה שלו איך שהיא במקום יותר גבוה, ומשם זה יורד ויורד. אז האדם נקרא מהלך, בגלל שאם חלק ממנו נשאר שם וחלק פה, אז הוא יכול את האני שלו, את המרכז הכובד, הוא יכול להעתיק, הוא יכול להעביר למקום יותר גבוה, אז הוא נקרא הולך. ישנם עבודות שכדי לבצע אותן מספיק לעמוד, לא צריך ללכת. העבודות של היום יום, למשל עבודה כמו אכילה, שזה במפורש עבודה, אתם זוכרים, דיברנו בפעם הקודמת שלמדנו, היה לנו סיפור, את הסיפור שלמדנו על החכם והטעם, סיפור האחרון, כמעט כל ההתרחשויות הגדולות התרחשו שם בזמן האוכל. כל מה שקרה שם היה, דיברנו שבאוכל יש שני אופנים. יש אוכל שזה כאילו להטמיע בתוכי עוד חלק מהעולם, להרחיב את המציאות שלי, לבלוע עוד משהו. אפשר לעשות את זה גם עם אינפורמציה, לא צריך לעשות את זה דווקא עם אוכל, עם כל דבר אפשר, עם רכוש, רכושנות, זה סוג של רכושנות. בעצם אחד שהולך לקנות שטיחים מקיר לקיר, הוא בעצם ייתכן שהיה רוצה לאכול אותם, רק הוא לא יכול, אז בכל הפחות שהם יהיו שלו. או להפך, אותו אחד שרוצה לאכול, אז ייתכן שהוא סך הכל רוצה להבטיח שזה יהיה שלו, הוא לא יודע איך לעשות את זה, זה מכניס את דרך הפה לגוף שלו. יכול להיות, אבל באופן כללי הכוונה זה להטמיע את, את הכל, שהכל יהיה חלק ממני. יש עוד צורה של אכילה, שזה לשתף את מה שמסביבי בעשיית התפקיד שניתן עליי מלמעלה, ומפרגן לעוד חלק של המציאות שאין להם את הזכות לעשות את העבודה. זה עניין של בירור, זה עניין מאוד עמוק. העבודה הזאת של האכילה היא נעשית להפך, באותו עולם שאני נמצא, את אותו עולם אני צריך לתקן. אין עניין של ללכת ולאכול, עמד ואחר. יכול להיות שיש גם בן אדם שהוא מהלך והוא אוכל אחרי ההליכה, זאת אומרת שהוא עולה לדרגה יותר גבוהה. אז יש לקוטי מהר"ן בתורה ב' בחלק ב' מדבר על אכילה שבבחינת והשביע בצחצחות נפשך. זה עניין עמוק בקבלה, אני לא רוצה להיכנס לזה. זה כאילו שהוא ניזון ממשהו רוחני שבאמת מעל העולם שלו, אז אותו אחד באמת הולך כדי לאכול. אבל מי שאוכל את האוכל של העולם שלנו, אז הוא עומד ואוכל. אבל יש עבודות שהן עבודות של יציאה מהשגרה לגמרי. למשל, עבודה כזאת שנקראת לשכב. מה זה לשכב? לשכב, כשבן אדם נשכב הוא הופך להיות פסיבי לגמרי. זו צורה חיצונית. בדרך כלל כשאנחנו הולכים לישון אנחנו אוהבים לשכב. לא כל כך נוח לישון בישיבה, כן? לא לכתחילה. למה? כי הצורה החיצונית של הגוף, שהגוף נשכב, זה מתאים ממש לעניין הפנימי. מה קורה מתי שבן אדם ישן? מתי שבן אדם ישן, אז הוא כאילו מוסר את עצמו, כאילו הוא שם את המפתחות בצד. מה קורה עם בן אדם? דוגמה הפוכה, מה קורה עם בן אדם במתח והוא לא יכול לרדם? מה קורה? זה שהוא לא מרגיש מספיק בטוח כדי שהוא יוכל לעזוב את השליטה, אז הוא לא נרדם. כשהוא מספיק בטוח כדי לעזוב את השליטה, אז הוא מיד נרדם. זאת אומרת שהמושג הזה של שכיבה זה ביטוי חיצוני של לעזוב את השליטה. זה מה שנקרא בעבודת השם בשם ביטול, להתבטל לגמרי. בשביל מה צריך להתבטל? בדרך כלל העבודה שלנו היא לא עבודה של ביטול, היא עבודה של עשייה. אבל יש לפעמים שהביטול הוא מאוד נחוץ. למשל, הוא נכנס עכשיו לתוך ההיכל הזה שכולם נמצאים, והוא צריך לזהות את הבת מלך. זהו, הוא נכנס לכרך גדול של רומי, והוא צריך למצוא שם את האלוקיך. זה לא עבודה קלה. כל זמן שבן אדם תפוס עם האסוסיאציות שלו, הזכרנו את זה לא מזמן, איך להכיר בני אדם. הרבה פעמים קשה מאוד להכיר אנשים. אתה יודע, אתה מזכיר לי מישהו שאני מאוד אהבתי, אז גמרנו, אני כבר גנוב עליך, זהו, אין. או שאתה מזכיר לי מישהו שאני מאוד מאוד, לא יודע, איזה סבא סמכותי שאני אהבתי אותו מרחוק, אז נגיד לעבוד איתך באותו משרד אני כבר לא מסוגל, אני צריך ללכת לעשות טיפול שלם כדי שיוציאו לי את זה מהראש. והרבה פעמים אני תולה את זה בזה שאני לא יודע מה, בכל מיני סיבות, כי בן אדם עושה רציונליזציה, הוא תמיד מחפש סיבות כדי להצדיק לעצמו לפחות, מה אני משוגע? אבל האמת שיש דברים שהם מנחים אותנו בלי שנרגיש אפילו. זה הכל, כל זמן שהבן אדם הוא תפוס בתוך יש לו את הפחדים שלו, יש לו את השמחות שלו, את הכל. אבל ברגע שהוא מתבטל, כל הדברים האלה עוזבים אותו. הוא יכול להכיר, הוא יכול להסתכל נכון. זה תפקיד אחד. יש תפקיד נוסף, הוא כנראה הרגיש שהוא נכנס למקום לא טוב, הוא ראה עובדה שלא רואים אותו. עכשיו, במקום לא טוב אפשר להיסחף. יש מנגנון של היסחפות. זה מנגנון כזה, שמנגנון פסיכולוגי שגורם לבן אדם להיסחף. יש מנגנוני הגנה שגורם לאדם לא להיסחף. אבל יש גם מנגנון של הסחפות. על מה הוא עובד, המנגנון של ההסחפות? הוא עובד בדרך כלל, הוא עובד על פחד להישאר לבד. זה פחד תת-הכרתי. כולם הולכים, גם אני הולך. מה, אני אשאר לבד פה? זה כמו להישאר בי בודד כשהאונייה האחרונה עוזבת. זה לא נעים. יש גם עניין של סתם, של עדריות כזאת, של להיות עם כולם, אפילו בלי הפחד. יש כל מיני מוטיבים שמזינים את המנגנון הזה של ההסחפות. האדם כשהוא מגיע לבחינת ביטול, כשהוא מתבטא לגמרי להשם יתברך, כל הנושא הזה של להיסחף לא יכול לעבוד עליו. זה כמו שכתוב על אברהם העברי, חזל אומרים, הוא היה מעבר אחד וכל העולם כולו מעבר אחר. אחד היה אברהם, יש תורה בליקוטי מהר"ן בתחילת חלק ב', כולם מכירים את זה, וכמה שורות בתחילת מעבר לדף השער של חלק ב', יש שם קטע, אחד היה אברהם, ששם כתוב הסוד איך לא נסחפים. איך אתה חושב שאתה לבד בעולם? מה העניין בזה? העניין בזה זה הכל, זה עובד עם בן אדם בטל להשם יתברך. עכשיו הוא לא סתם שוכב פה, תסתכלו, הוא שוכב בזווית. הוא עמד ואכל והלך ושכב בזווית, שוכב בפינה סתם, הוא ממש, הוא נתקע לזה פינה שכאילו קרן זווית. דיברנו פעם על קרן זווית, מה זה אומר, מה זה המפגש של זווית, זה נקודתי, אין שם כלום. זאת אומרת, כל מה שנגיד דרום ומזרח נפגשים, אז כל מה שדרום זה דרום דרום, עד הפינה זה הכל דרום, ומשם מתחיל המזרח. הפינה עצמה לא קיימת, זה שיא הביטול. זה דיברנו פעם, מה נמשל מזה, פעם הזכרנו את זה, אני לא זוכר מתי, העניין של הבחירה החופשית, שהיא בעצם הסוד של הכוח האנושי. אז יש שם גם כן, הבחירה היא נמצאת בקרן זווית בין שתי כוחות. יש כוח אחד שהוא הכוח הסוד של ההצלחה, להוציא פרויקט מוגמר. יש הכוח של הפעולה, זאת אומרת, צריך להגיד להיפך, קודם כל הכוח של הפעולה, אחר כך הסוד של ההצלחה. האמת ששני הדברים האלה לא בידי האדם. הכוח של הפעולה הוא כוח שניתן לו. מה שבידי האדם זה ההחלטה אם להשתמש בכוח הפעולה או לא. אבל הכוח, כוח ניתן לו, זה שהוא בריא והוא שלם והוא יכול לפעול, הוא קיבל את זה במתנה. אף אדם לא יצר את עצמו ואת הכוחות שלו. גם העניין של ההצלחה זה תלוי בכל כך הרבה גורמים, הרי לפעמים גם בגורמים חיצוניים, שאם זה מצליח בסוף או לא מצליח בסוף, בדרך כלל אין לאדם שליטה על זה. זאת אומרת, לא על הכוח יש לי שליטה ולא על ההצלחה יש לי שליטה. על מה יש לי שליטה? על החיבור שלהם. זאת אומרת, להוציא מהכוח אל הפועל ולצפות להצלחה, לא להתייאש, על זה יש לי שליטה, זה כל הבחירה שלי. אז יוצא שמבחינה מהותית הבחירה זה מין קרן זווית שהיא כלום. זה כאילו בן אדם אומר, אתה פועל דרכי, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני הופך להיות הצינור שלך, אתה פועל דרכי. וזה ביטול גדול. וכנראה שבלי זה היה לו קשה ליצור קשר עם המלכות. המלכות כאן בסיפור, אנחנו נראה את זה בהמשך עוד יותר, המהות שלה היא נשארת מהות אלוקית, המצב שלה הוא גרוע, וצריך תמיד לעבוד בשני הכיוונים. מצד אחד צריך להזדקך כדי לזכות לפגוש אותה, כי במהות היא מאוד עמוקה. מצד שני צריך לעשות עבודה כדי לגאול אותה מהמצב שלה. זו העבודה שצריך לפעול ולעשות. מצד אחד צריך להיות להזדקך ולהתבטל, מצד שני צריך הרבה עשייה. עכשיו הוא בקטע של הביטול. הכל מתחיל עם הביטול. גם בפעם הראשונה כשהוא התחיל לחפש, אז קודם כל הוא הלך ליערות ולשדות, אחר כך הוא מצא את השביל שהולך למקום מושב בני אדם. כאן כשהוא כבר מגיע, אז קודם כל הוא עושה את העין, את הביטול, הוא שוכב בפינה, הוא נכנס לזווית. וזה, על זה ההקדמה, זה שהוא הלך, הלך ושכב בזווית. כדי להגיע לביטול כזה, זה באמת, זה כבר עבודה של הליכה. הוא מתעלם מעל עצמו, לא כמו בעמד ואכל, הוא הלך ושכב, זה כבר הליכה, זה כבר הוא זז מהמקום שלו ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. וראה שהמלך ציווה להביא המלכה. אתם רואים, היא לא נקראת בת המלך, פה היא נקראת המלכה, היא המלכה של של הבלוף, מה שנקרא. כאן הוא מתאר את המצב שלה. והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול, ושמחה גדולה. יש שמחה גדולה אצל הקליפות כשהם יכולים לנוק מהקדושה יותר ממה שמגיע להם. יש, צריך להבין את זה יותר. קליפה בעצם כפי שהיא במצב מינורי כזה, מצב הדין של קליפה, בעצם תמיד כשמדברים על קליפות מדברים על השקפת עולם, ועל השקפת עולם לא נכונה, על השקפת עולם שנמצאת סובייקטיבית בתוך המוח שלנו. אין מציאות אובייקטיבית לקליפות, אין דבר כזה קליפות, זה השקפת עולם, זה עמדה כזאת. והעמדה הזאת, העמדה הזאת היא יכולה לבוא בשני פנים, היא יכולה לבוא בהרבה פנים. כתוב בקבלה שיש באופן כללי ארבע סוגים של קליפות, אבל כשנחלק את זה, זה שתיים שהם ארבע, נחלק את זה ככה. אז יש עניין שמישהו מכריז ואומר שיש עוד כוחות חוץ מהקדוש ברוך הוא, יש עוד איזה מקורות חוץ מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל יש לו, אולי יש לו כל מיני סגנים שהוא נותן, ונותן להם להנהיג את העולם, והוא עוזב את העולם ולא מתעסק איתו, זה לא לפי כבודו, כל מיני תיאוריות. אני לא רוצה להיכנס לזה, יש שדיברנו על זה הרבה כשדיברנו על בסיפור של החכם ואתה, השליח של המלך שואל את החכם, אז אם כן מי מנהיג את המדינה? אז הוא אומר לו, אני אספר לך, הייתי באיטליה, ככה גדול של רומי, זה מעניין, הייתי באיטליה וראיתי שיש שם 70 סנטורים כאלה שהם מנהיגים את המדינה, 70 שרים, סיפור שלהם. אז דיברנו אז על זה בעריכות, אבל זה סוג אחד של קליפה שאומר, זה לא, מה פירוש? בהתחלה, זאת אומרת, לא יכול להיות, שם בסיפור זה הולך ביחד, אין מלך ויש 70 שרים שמנהיגים את המלוכה, ככה זה מופיע בדברי החכם. לא יכול להיות מלך שקיים והוא נמצא מאחורי מסך והוא נותן ל-70 שרים להנהיג את המלוכה והוא לא כל כך מתערב, לא יכול להיות דבר כזה? בהחלט יכול להיות. זאת אומרת, יש סוג של קליפה שהוא נותן אפשרות לעוד מציאות, אבל בצורה מינורית, בצורה ככה, הוא לא מתנגד למציאות האלוקית, אבל הוא מתנגד למשל לקשר עם האלוקים כמו תפילה. כן, יש תיאוריות כאלה הרבה. להתפלל לא שייך, מה שייך? יש חוקים, לא שייך להתפלל. הם מסתכלים על תפילה, זה משהו נוראי, שם ישמור, כמו שמישהו יתפלל שהקלף היותר פשוט ינצח את המלך במשחק קלפים, שייך תפילה כזאת? הרי הכל משחק, וזה החוק של המשחק, שהמלך הוא קלף יותר חשוב מהקלף השני. אז מה שייך שתתפלל? הרי מצידי אתה לא צריך להתפלל, זה הכל חתיכות נייר, תשרוף את כולם וגמרנו, אתה בתוך המשחק, אז מה אתה רוצה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר חוקי משחק שבתוך החוקים האלה זה חייב להישאר ככה. שם ישמור, זה נקרא שהקליפה הזאת היא כאילו מרחיקה את הקדוש ברוך הוא מהמציאות של העולם. אבל יש קליפה יותר קשה. הקליפה יותר קשה היא, זה נקרא שיש יניקת הקליפות יותר ממה שמגיע להם, שהקליפה הופכת להיות האלוקים בעצמה. מה זה אומר? זה יכול להיות מקום של אתאיזם גמור, שאין אלוקים, אבל יש איזשהו גרעין פילוסופי שמסביבו הכל מתארגן כמו שבעצם הכל היה צריך להתארגן מסביב לאלוקים. נגיד שחברה אתאיסטית שהכל, אין לשום דבר ערך, כן, אין, שום דבר לא מתחיל משום דבר ולא נגמר ולא זה, אבל יש איזשהו עיקרון. זה יכול להיות במאה אחת, זה יכול להיות דמוקרטיה, במאה השנייה זה יכול להיות לאומיות, כן, במאה ה-18 באירופה זה היה לאומיות, במאה ה-19. היום זה דמוקרטיה, בעוד כמה שנים זה יהיה משהו אחר, אני לא יודע, אי אפשר לדעת, זה מתחלף עם המודה. אבל זה משהו שאנשים סוגדים לו, הוא כל כך מרכזי, בדיוק כפי שהוא היה הבורא בעצמו. לפעמים זה מדעי הטבע, כל מיני, מדע יכול להיות, כל מיני דברים. וזה נקרא שיש יניקת הקליפות הרבה יותר ממה שמוקצב להם. מוקצב להם מין ערך כזה של לבלבל את האדם, אבל לא עד כדי כך. וכשהמלכות של הקדושה נופלת לתוך הקליפות, וזה ברור שזה על ידי מעשה האדם, אם האדם צועק ענה אמלוך, הוא מתגאה, אז הוא גורם למלכות שיורדת לקליפות, אז הם מקבלים את התוקף, את המרכזיות. הקליפה מקבלת את המרכזיות, עד כמה שהיא לא קיימת. הדוגמה הכי טובה בשביל להבין את זה, זה נשמע דברי נביאות מה שאני מדבר, אבל אם תשימו לב, אז תראו, אני לא יודע היום, אבל הייתה תקופה שהאמונה הייתה אמונה מוחלטת בחוקי הטבע. מה זה חוק טבע? היו מדברים על הטבע כמו שמדברים על אישיות. היו מדברים על הטבע כמו שמדברים על אישיות. האמת שאם מסתכלים מהצד, אם מסתכלים עם קצת, אפילו הייתי אומר קצת ציניות, מה זה טבע? טבע זה תיאור של דברים. כדי שאני לא אצטרך לחזור ולהגיד כל פעם הסברים ארוכים, אז יש איזה מילה אחת שאני, כמו שאומרים, אנחנו משתמשים במילה שהמילה הזאת מתארת ככה הטבע, וזהו. הטבע הזה זה מישהו, יש לו אישיות, יש לו כוונה, יש לו רצון. אם יש לו כוונה ויש לו רצון והוא מישהו, אז הוא מחליף את האלוקים. הרי האלוקים בגימטריה הטבע, אלוקים, הטבע עם ה' הידיעה, הטבע הזה שאתה רואה זה גימטריה 86. הטבע הזה שאתה רואה, אם תעשה טוב את החשבון תמצא את האלוקים. אבל הטבע כשלעצמו אין לו אישיות. אף על פי כן הייתה תקופה די ארוכה, היום כבר פחות, כי היום כבר עם ההסתברויות ועם כל זה, אז פחות אנשים, פחות סומכים על הטבע. יש רק רמות הסתברות שונות, יש דרגת סבירות יותר גבוהה ודרגת סבירות, אין כבר חוק, שום דבר, הכל פתוח, הכל, לא יתפלו מכלום. אם השולחן יתחיל לרקוד אז כבר אף אחד לא יתפלא יותר, זה כבר הכל מותר. אבל פעם היה אמונה כזאת בחוקי הטבע שיחסו לטבע כאילו כוונות ורצונות, ממש הטבע הפך להיות משהו אלוקי. וזה באמת נכון, ודאי, הפנימיות של הטבע זה האלוקי, ודאי שיש שם כוונות ורצונות, אבל אתה לא יכול לכפור באלוקים לגמרי מצד אחד, מצד שני לייחס לטבע מערך כזה כאילו שהוא עצמאי לגמרי. הצירוף של שני הדברים האלה זה ממש, זה המצב שלנו פה, ששמחים, איך כתוב כאן, היה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד באשר שהביאו את המלכה. יש להם עיניקה, הנה עכשיו זהו, יש לנו כבר, חיפשנו, הרי איך בני אדם הגיעו לזה? הם חיפשו. אז פעם בן אדם היה מאמין, הוא האמין בהשם, כשהוא לא מאמין בהשם הוא ממשיך לחפש, אז הוא מוצא את זה, הוא מוצא כל מיני תחליפים, אז הביאו לו תחליף. מה, איזה מלכה הביאו? הביאו את המלכה שהיא הייתה בת המלך האמיתי, הביאו נציגה של המלכות האמיתית שהיא בשבי, ומה הם מזהים בה? את המלכה שלהם. זה בדיוק אותו סיפור. כשאנחנו מסתכלים על הטבע אנחנו רואים את המלכות האלוקית, אנחנו יכולים לשכוח מזה, אנחנו יכולים לצעוק אין אלוקים ולהתפעל מהטבע ולהגיד כמה זה חכם. והיום כל אחד שלומד ביולוגיה יודע שלטבע יש התכוונות, יש לו מטרה, יש מטרתיות בטבע, ממש, יש, שום דבר לא קורה שם סתם. והעמידו לכיסא ושבוע אצלו, תכף נראה למה הוא מביא את זה שהביאו לכיסא, בסוף היא קמה מהכיסא והולכת. כשמביאים לכיסא ויושבת שם, זאת אומרת שהיא נמצאת עמוק בתוך המצב הזה שהיא המלכות שלה, היא המלכה של הסתרה, המלכה של הסתרה אחרה. הושיבוע אצלו. והיא הייתה בת מלך הנער. מתחת לכל הבלוף, מתחת לכל הזמרה והזה, מה היא באמת? היא הייתה בת מלך. אני מוכרח לספר לכם סיפור. והוא היינו השני למלכות ראה והכירה. ניכרתי פעם זוג פרופסורי מאוסטרליה, האישה כבר לא בחיים יותר, הסיפור שלהם סיפור ארוך ואני לא רוצה לספר אותו עכשיו. פעם סיפרתי אותו בעוד השרון, סיפור ארוך. אז מה שמעניין, הוא היה פרופסור למתמטיקה והיא הייתה היא לא הייתה פרופסורית, היא הייתה פסיכולוגית קלינית בבית חולים גדול במלבורן, אוסטרליה. והם הסתובבו הרבה באינדונזיה, הוא עזר לפתוח פקולטה למתמטיקה, יש הסכם תרבות בין אוסטרליה לאינדונזיה. הוא הגיע במסעות שלו, הגיע לסרי לנקה, לאיזשהו מקום ממש עמוק, הוא והיא, שניהם הגיעו עמוק בתוך ג'ונגל, וזה סיפור שלובה בתמונות, ראיתי את התמונות, הייתי אצלהם, הם ביקרו פה, הם היו במעונות הסגל בטכניון, הוא היה מרצה אורח שם בטכניון, אז הלכתי לבקר אותו. חבר שלי סחב אותי, אני לא שייך לחלונות הגבוהים, אבל מישהו סחב אותי. אז ראיתי תמונות מכל המסעות שלהם, היה להם אלבום מלא, שקיות מלאות תמונות, והיה שם, הם הגיעו לאיזשהו מקום, בתוך, עמוק בתוך הג'ונגל, וזה בית מבודד שם, שחי שם איזה נזיר זקן, בודיסט, בן 94 הוא היה אז, שהוא כתב ספרים על בודיזם, הראו לי גם את הספר, הוצאת ספרים, אחת ההוצאות ספרים המכובדות בניו יורק, הדפיסו את זה, בן אדם מאוד עמוק, נזירים מביאים לו אוכל, כל פעם עושים את הדרך לעיר ובחזרה, והוא יושב שם חדר שלו. ומה שהתברר להם, תוך כדי שיחה איתו, ותוך כדי זה, איך כתוב כאן, והיא הייתה בת מלך, יהודי מגרמניה. בגיל 20 הוא הלך לחפש רוחניות בגרמניה, הוא לא מצא. טוב, כשהוא היה בגיל 20 רוב היהדות בגרמניה הייתה מפורקת כמעט מבחינה רוחנית, אז הוא הלך למזרח. הוא הגיע שם לאחד אחד מהדרגות הכי גבוהות שיש בה. טוב, אולי היה בממלכת הרע, בגלל שהיה באסכולה בודיסטית שלא לא אלילית. אבל על כל פנים, אחרי שהם ישבו אצלו שבוע, שבועיים, הוא למד איתם והם למדו איתו, ובסוף הוא אמר שהוא עוד רוצה עוד לזכות פעם להניח תפילין. הוא לא הניח תפילין בחיים שלו. כשהם היו בארץ, אז הם עשו מקביט בין החברים שלהם וקנו זוג תפילין. אני הבאתי להם את זה לשדה תעופה באותו יום שהם נסעו. הם לא אכלו, היה איזה בלגן שלם, הביאו לי את זה. זאת אומרת, ידעתי שזה סיפור אמיתי. זה סיפור שעלה כסף, זה לא איזה... הם נסעו, אני יודע, לסרי לנקה, הייתי מקבל מהם טלפונים מסינגפור, מכל מיני מקומות, לא יודע. הם השאירו פה ילדה בארץ ללמוד. אז הם התעניינו אצלנו מה נשמע אצלה, בסוף שהיא הייתה, לא היה טלפון, שכנים. אז כל פעם היינו מקבלים טלפון מאיזה מקום, היו בינלאומיים כאלה. הם בכל מקום הם מצאו איזה משהו, אבל זה מעניין שתמיד זאת אומרת, מצד אחד זה היה יהודי שהשקיע את הראש היהודי שלו בביטוח שיטה פילוסופית שהיא לגמרי לא שייך, ובחיצוניות אתה יכול לראות והמשוררים ומזמרים וכל העולם מלאה תהילתו וכל זה. כשאתה מסתכל יותר לעומק, אם אתה רגע אחד מגיע לרגע נכון, אז אתה רואה שרע לו שם ומר לו שם, ומה שהוא מחפש, הוא מחפש איזה מצווה מעשית. מי שמכיר את הבודהיזם, זה אין נס יותר גדול מזה. מי שמכיר קצת מה זה אומר מצווה מעשית עם בודהיזם, זה כל כך רחוק, כל כך לא שייר. מי שמכיר את זה טוב. אבל זו עובדה, זה בן אדם שהיה 74 שנים בתוך העסק, זה לא עזר, הוא נשאר הבת מלך. זה פלא. והוא היינו השני למלכות, הוא ראה אותה והכיר אותה. זה עוד נס. מה זה? אני חושב שכן. הוא עוד היה בחיים אז. אני לא שאלתי, אבל כנראה שכן. החבל, אני מצטער שלא לקחתי את הפרטים, את השם ואת השם של הספר, כי זה דבר ידוע. ככה אני מספר סיפורים כאילו מאלף לילה ולילה, ככה לכל הפחות הייתי יכול להראות לאנשים, הנה, אתה יכול ללכת לסטימצקי באנגלית ולהזמין את זה. טוב. אחר כך הציצה המלכה, פה כבר מתחיל איזשהו פן של התגלות. זה לא רק להציץ החוצה, זאת אומרת לא רק להציץ שהמלכה מציצה, משהו בתוכה הציץ החוצה מתוך המסווה הזה שהיא מלכה. וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו, אולי בזכות שהוא שכב בזווית. ועמדה מכיסאה, זו עוד התגלות, היא יורדת מהכיסא הממלכה, מהכיסא המלכות של השקר. היא עמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו. זאת אומרת, כאן כשהמהות הפנימית שלה מתחילה להתגלות, אז זו מדרגה עליונה בקדושה, והמדרגה הזאת נוגעת בו. זאת אומרת, הוא עכשיו עובר איזושהי התגלות. ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? זאת שאלה, זו אותו שאלה כמו היקה, אתה מכיר אותי? אתה יודע מי אני? אני פעם חשבתי, מה העניין, מה שאנחנו אומרים כל יום, ואהבת את השם אלוקיך, ובעצם זה משהו, לא יודע, משהו אדיר. תראו לעצמכם, היום הרי בכלל, היום אנחנו לא אוהבים, היום לקחו את כל האהבה שיש בעולם והכניסו אותה מדבר כזה לתוך איזה שנב צר שכמה לכמה מקרים בודדים שאפשר לדבר על אהבה. אבל אם היינו מדברים על אהבה בכלל, נתאר לעצמנו בן אדם שהוא פתוח והוא אוהב והוא מעריך והוא מעריץ, יש איזה מישהו שהוא מאוד מאוד אוהב אותו, ובאופן טבעי אם יש מישהו שאני מאוד אוהב אותו, אני מאוד רוצה שהוא יחשוב עליי, אני רוצה שיבחין בי, ונפקדת כי יפקד מושבך. אני רוצה שכשהוא לא נמצא, כשאני לא נמצא, שירגיש לפחות שאני חסר משהו, איזושהי התייחסות. עכשיו, ואני לא יודע, הוא כל הזמן הוא ככה, זה בן אדם גדול, פתאום הבן אדם הגדול הזה יפנה אליי ויגיד לי, תשמע, אני מעוניין שאתה תאהב אותי. איזה שמחה יהיה, אי אפשר להעריך את זה בכלל. אנחנו כל יום חוזרים על זה, זה שאנחנו לא שמים לב זה בסדר גמור, זאת אומרת, כי ככה אנחנו, כי אנחנו לא אוהבים לשים לב לשום דבר, אבל זה מה שכתוב שם. אז בעצם זה אותו דבר כמו שאומרים, אתה מכיר אותי? אז אני מעוניינת שתכיר אותי. יש כאן איזה, זה לא סתם התגלות, זה התגלות עם המון המון סימפתיה, המון אהבה, המון קירוב. זה יש בלקוטי מהר"ן יש ביטויים כאלה, שאם בן אדם זוכה שהקדושה מתגלית אליו, אז הוא לגמרי יכול בבת אחת להפוך להיות בן אדם אחר. זה גילוי מלמעלה. והשיב להן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנאבדה. הוא קורא לה בשם האמיתי, לא אומר את המלכה, את הבת מלך שנאבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? זאת אומרת, בשאלה הזאת גם מקופל הרבה, הרי יכול להיות, הוא הרי התפקיד שלו זה להוציא אותה. אי אפשר לתקן מצב אם לא יודעים את הסיבות שהביאו למצב, נכון? אתה לא יכול סתם, היום יש כל מיני אנשים אוהבים פטנטים. אבל תיקון אמיתי רק יכול להיות אם אני יודע את הסיבה שגרמה את הקלקול ואני מנטרל את הסיבה. כל זמן שאני לא תופס את הסיבה ואני לא מנטרל אותה, שאני מנסה מלמעלה למרוח כל מיני, זה פסוק ביחזקאל, שהקיר מתבקע ואתם תחים אותו תפל, ומשם בא הביטוי בעברית לטייח את הבעיות. נשים טיח מלמעלה, זה לא פותר בעיה, צריך לדעת את הסיבה, מה קרה. אז הוא שואל אותה, איך באת לי כאן? זאת אומרת, אולי זה חטאים, אולי זה אבונות, אולי זה, ובדרך כלל ככה הרי מקובל, גלו לאדום שכינה עמהם. מה זה גלו לאדום? גלו לאדום זה אפשר ללכת ברחוב יפו בירושלים, לא צריך ללכת לאדום בשביל לגלות לאדום. לגלות לאדום זה נקרא להיות בגלות אצל אדום. אדום יכול להפוך אותנו לגלותיים בשלט רחוק מ-50 אבניו, לא צריך להיות שם כדי להיות בגלות אצלם. היום זה הולך דרך התקשורת, אבל תמיד זה עבד ככה. גלו לאדום זה אסכולה כזאת. אז, וזה חטא מלשון פספוס, להחטיא את המטרה. אני לא צריך להיות שם. ואז כשאני גולה, אז אני גורם גלות גם לשכינה. גלו לאדום שכינה עם ההם. בסדר? אז אולי, אז צריך לדעת מה צריך לתקן. אבל האמת שהרי יש עוד עניין בגלות השכינה. יש בד בבד, חוץ מכל הרי פסוק, אי אפשר להכחיש פסוק. כתוב, אין בעוונותיכם... הן בפשעיכם, איך כתוב שם? חוללתם, לא, בעוונותיכם חוללתם ובפשעיכם שולחה עמכם. אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, תעשו לי מבחן, אני לא יודע. אבל כתוב שם בפשעיכם שולחה עמכם, זה כתוב. האמא שלכם, זאת אומרת המלכות, כנסת ישראל, היא סובלת בגלל החטאים שלכם, בגלות השכינה. ביחד עם זה יש עוד עניין, שהמלכות יורדת כדי, הרי איך המלכות יורדת? עוד פעם, המלכות יורדת בדעת בני אדם, כדי שבני אדם יחפשו אותה עם יותר כוח, עם כוחות פנימיים יותר. זו הנקודה שהמלכות יורדת. זאת אומרת, יוצא אם כן שהגלות השכינה, העבדה של הבת מלך, זה שהיא נעבדה, היא גם תוצאה וגם סיבה. מצד אחד היא תוצאה למעשים שלנו, אבל במישור יותר עמוק היא, זה עצמו סיבה לתהליך, זה תהליך אלוקי. יש ירידת צורך עלייה, זה יורד ומתעלם כדי שאנחנו נחפש את זה, ונחפש עם כל המסירות נפש לגלות את הכוחות הפנימיים שלנו. וזה מה ששואל אותה, איך באת לכאן? זאת אומרת, מה העיקר? על מה אני צריך להתמקד? האם אני צריך להתמקד לתקן את החטאים ואת האבונות, או שאני צריך להתמקד במשהו אחר שעוד לא יודע מהו, כי הוא לא יודע איך הגיע? אז היא מספרת לו, באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור הנעל, שהוא אמר לא טוב ייקח אותך. אז זה דיברנו אז, שכל המטרה היה לגלות משהו יותר פנימי, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. אז לכן, היות שהמקום הזה הוא לא טוב, אז הגיע, אז אני נמצאת כאן בגלל שכאילו זאת השליחות שלי, להיות פה. להיות פה ולצאת מכאן ברכוש גדול, כמו שבני ישראל נכנסו למצרים. להיות במקום שאיפה הצעקה הזאת שהם צעקו, ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותל שעבתם אל האלוקים, אם הם היו נשארים בארץ כנען, הצעקה הזאת לא הייתה יוצאת מהפה שלהם. את הצעקה הקדוש ברוך הוא רצה. יש סיפור על החוזה מלובלין, שהוא נפטר, האלמנה שלו הייתה, הוא בכלל לא היה לו כסף אף פעם, והאלמנה שלו נשארה ממש בחוסר כל. אז היא מכרה, זאת אומרת, היא הוציאה למחירה פומבית את הכיפה שלו. היא הבינה שזה אנשים איתו הרבה כסף, אבל היא הייתה אישה מאוד תמימה, היא לקחה כיפה, זה כבר היה הרבה זמן לבשו את זה וזה, היא לקחה את הכיפה וחיבסה אותה וגייצה אותה והוציאה את זה למחירה ככה. אז בא איזה עשיר ונתן לה הרבה כסף, קנה את זה, אבל כשהוא לקח את זה ביד ואמר, מה קרה? למה זה נראה כמו חדש? הוא אמר, אני חיבסתי את זה. אז הוא התחיל לפקוט, שאלה אותה, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, אני רציתי את הזיעה, את הזיעה של החויזה מלובלין רציתי. רציתי כיפה נקייה, כיפה נקייה אני יכול לקנות בחנות, רציתי את הזיעה. יש לפעמים עניין כזה שהיגיעה, הזיעה, הצעקה, היא באה ממקום כל כך עמוק, שכדאי היה כל הריאקציה, כל הלחץ, את הלחץ אשר מצרים מעבידים אותם, הכל היה כדאי כדי שזה יצא החוצה. אז כאן גם יש עניין שהמלכות יורדת למקום כזה, שכדי להוציא אותה אנחנו נצטרך, כמו שאומר אחר כך, להתגעגע. אנחנו נראה את ההמשך, עבודה שלמה איך מוציאים אותה. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד, ושהוא מבקשה כמה שנים, זה עניין שקשה מאוד להבין אותו. אביה מצטער, אז הוא יכול הרי להוציא אותה לבד. מי אומר לו מה תעשה? הקדוש ברוך הוא. ומה פירוש הוא מחפש אותה, הוא לא יודע איפה היא. היא הפן הגלוי שלו, המלכות שלו, מה זה לא שני דברים. הוא בעצמו. אבל הוא מחפש את הבעל בחירה שיעשה את העבודה הזאת. למדנו שאין מלך בלא עם, וכל המושג של מלכות הוא רלוונטי כשיש כאלה שמקבלים על עצמם את המלכות מרצון. ולכן לחפש לגלות את המלכות זה לחפש את הבן אדם שיתנדב לעשות את העבודה הזאת. יש באמת, צריך לגמור כבר, רק רציתי את העניין הזה להשלים. יש במכתבים של רבי נתן, שהוא הרי זה שעלה על הכתב את הסיפורים, אז הוא כותב, יש לו, היה לו בן שהיה גר בעיר סמוכה, היה שם המנהל של הדואר, ויהודי צדיק, והוא היה כותב הרבה מכתבים לאבא שלו, והחליפת מכתבים הזאת נשארה, בעיקר המכתבים שאבא היה עונה לו. מתוך המכתבים שאבא היה עונה לו, היה אפשר להכיר את מה שהוא כתב לאבא. אז באחד המכתבים האבא כותב לו שאני מאוד נהניתי מהפירוש שלך על הסיפור של אבדת בת מלך, אבל זה שאתה כותב שהסיפור נגמר במתן תורה, אני חושב שהסיפור עדיין לא נגמר, הסיפור ייגמר לעתיד לבוא. ככה הוא כותב. על כל פנים, מה הרעיון שהסיפור נגמר במתן תורה? כי במתן תורה המלך מוצא את אותו אחד שמקבל על עצמו להמליך אותו לגמרי. זה בעצם, זה סוף הסיפור. אבל כנראה שזה רק התחלת הדרך. הרי אנחנו רואים כאן, כל הסיפור הוא כזה, שכשהוא כבר פוגש את הבת מלך, אז הוא יודע רק איפה היא. אבל עכשיו הוא מחפש את הדרך איך להוציא אותה. זאת אומרת שבני ישראל מצאו, קיבלו את התורה, הם התחילו דרך, הם לא גמרו דרך. טוב, אז בואו נראה, אתם תזכירו לי. שאל אותה איך אני יכול להוציא אותך. אוקיי, מי מקבל על עצמו להזכיר? איפה אנחנו? אתה תהיה פה? טוב.